שמואל ב' פרק כ"א פסוק ט"ו. היא עוד מלחמה לפלישתים את ישראל. וירד דוד ועבדיו עמו וילחמו את פלישתים ויעף דוד. וישבי בנוב אשר בלידי הרפה ומשקל כנו 300 משקל נחושת והוא חגור חדשה. ויאמר להכות את דוד. ויעזור לו אבישי בן צרויה, ויך את הפלישתי וימיתהו. אז נשבעו אנשי דוד לו למור, לא תצא עוד איתנו למלחמה, ולא תחבא את נר ישראל. הפסוק כאן לקראת סיום ספר שמואל, מתאר לנו את סיום של המלחמות של דוד עם הפלישתים, אלה האויבים הגדולים שהיו בעצם לישראל באותה תקופה. אומר הפסוק, ותהי עוד מלחמה לפלישתים ישראל, למרות שלכאורה ברוב ימיו של דוד המלך עליו השלום פלישתים לא העזו להתקרב ולהילחם בישראל, אבל היו גם תקופות כאלה שהיו מלחמה. וירד דוד ועבדיו עמו וילחמו את פלישתים ויעף דוד. דוד התעייף באותה מלחמה, התייגע, נחלש. וישבי בנוב, ישבי, אחד בשם ישבי, ואתה מפרש את הדברים לפי פשוטן של המקראות, וישבי היה בנוב, אשר בילידי הרפה. מי זאתי הרפה? הרפה זאתי עורפה. היינו עורפה, היינו הרפה. כותב עוד הרד"ק, הרפה גם משמעות הלשון מהרפאים, כי רק עוג נשאר מיתר הרפאים. הרפאים זה גם באלף, ואפשר לכתוב את זה גם בה. אשר בידי הרפא, כלומר באותם ידי הרפאים היו הגיבורים הגדולים שנראים כמו שדים, כמו רפאים, והוא היה מאותם ילדים. ומשקל כנו, משקל החרב שלו, 300, המשקל של הנחושת שבה. והוא חגור חרב חדשה. ויאמר להכות את דוד. כותב רש"י, מה אכפת לי אם זה חרב חדשה או לא חרב חדשה? אז לפי הפשט של הדברים, זה חרב חדשה, היא חזקה יותר. לא קיבלה כמה מכות, לא התעקמה, חרב חזקה. כותב רש"י, ושמעתי שאותו היום נתחנך ללבוש כלי מלחמה. ודרך המחונכים, אלה שמינו אותם, יעלו אותם בדרגה, לעשות ניצחון וגבורה ביום חינוכם. כדי לקנות לעצמם שם, להתפרסם. לכך, ויאמר להכות דוד, אמר, מה אני אעשה? אז הוא רצה ללכת להכות את דוד. ויעזור לו אבישי בן צרויה, אבישי האחיין של דוד, בן צרויה, בן אחותו של דוד, בעצם אחיו של יואב, ויך את הפלישתי וימיתהו. איך עזר לו? כנראה עזר שם בקרב. אז השבעו אנשי דוד לו למור, לא תצא עוד איתן למלחמה, ולא תכבה את נר ישראל. אם אתה יוצא ונלחם ומתו כמה מישראל, בסדר, אז כזה וכזאת תאכל החרב, זה ידוע. אבל ברגע שדוד המלך זה התפארת, זה הגדולה שעם ישראל, אם אתה חס ושלום קורה משהו, כל נר ישראל, כל המאור, כל הכבוד שעם ישראל וגם כל הגבורה של עם ישראל, הכל קבע, הכל הלך, אמרו לו, עזוב, אתה עייף, אתה התבגרת, אז אל תצא למלחמה. נכון שבדרך כלל המלך הוא יוצא מלחמה ראשון, אבל בגיל שלך, במעמד שלך, בזמן שלך, לא מתאים לך, אתה תישאר בבית. אלו הם פשוטם של דברים. חז"ל מגלים לנו את כל הסודות שמקופלים בפסוקים האלו. הגמרא במסכת סנהדרין, דף צדיהי עמוד א', אומרת כך, מי וישבי בנוב? מה זה וישבי בנוב? אומרים חז"ל, אמר רב יהודה, אמר רב, איש שבא על עסקי נוב. הסיפור לא היה בנוב, אלא זה בגלל העניין של נוב, זה היה בתוך ארץ ישראל. נוב זה עיר הכהנים שהייתה. מה הקשר לישבי בנוב? אלא אומרת הגמרא, ישבי הזה זה היה איש רע, איש פלישתי שבא בגלל עסקי נוב. מה הפירוש? אומרת הגמרא, אמר לו הקדוש ברוך הוא לדוד, עד מתי יהיה עוון זה תמון בידך? על ידך נהרגה נוב עיר הכהנים, ועל ידך נטרד דואג האדומי, ועל ידך נהרגו שאול ושלושת בניו. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה זוכר? אתה, דוד, כאשר ברחת מפני שאול, בדרכך הלכת נכנסת לנוב עיר הכהנים, וכאשר היית שם, ביקשת מאחימלך לחם. ביקשת ממנו לאכול. והוא הביא לך לאכול. והביא לך גם את חרב גוליית על פי בקשתך. וברחת. וראית שם את דואג האדומי. וחשדת בו שהוא ילך וירחל וישקר לשאול המלך. ואף על פי כן, הלכת וביקשת לחם להחיות נפשך, כי אמרת לחי מלך, זה פיקוח נפש. ואכלת לחם בפיקוח נפש. אבל היית צריך למסור נפש על כך. למה? כי אוי ואבוי, מה נוב, מה אותו דואג האדומי אלך וירחל וישחר. הרי כך כתוב, כאשר בא אליו אחרי הבריחה, בא אליו אביתר בנו של אחימלך הכהן, הוא בא אליו ואמר לו, סיפר לו ששאול הרג את עיר הכהנים, הוא אמר לו, ידעתי, אני השם בהכל, ראיתי שם את דואג האדומי, ואני ידעתי, עוד ילך האיש הזה, וירחל וישקר לשאול המלך, ואכן כך. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אם כן נמצא שאתה גרמת שנוב עיר הכהנים נהרגו, ואתה גרמת שבעקבות זה שאול ושלושת בניו מתו כדי לכפר על עוונם, ואתה גרמת שדואג האדומי יפסיד כל חלקו בעולם הבא. דואג האדומי מתו לחכם גדול, איפה יושב לומד? לא בית מדרש. איפה שלומד? שם בתוך המשכן, בתוך המקדש בנוב, שם היה עוסק בתורה. לא כל אחד נכנס שם עוסק בתורה, היה קדוש. ואתה על ידך נגרם שנטרד דואג האדומי, יסיד כל העולם הבא שלו. עד מתי עוון זה יהיה תמון בידך? אומר רבנו, הרבי נשחב שלו מספרו בן יהוידע, מה זה עד מתי עוון זה יהיה תמון בידך? אומר, כידוע כל אדם יש לו פה סימנים, ומי שיודע להסתכל בסרטוטי היד יודע להסתכל מה העבירות ומה המצוות שאדם עשה. אבל יש כאלה פסי עבירות גדולות, פס גדול, חריץ חזק, ויש עבירות דקות שזה חריץ דק דק מאוד שקשה להבחין בו. אגב, אם יבוא לכם איזה אנשים ויגידו שהם יודעים, תביא את היד, נסתכל לך, הסתכל הזה, ידעו לכם שהם שקרנים. לא תאמינו להם. תאמין שומע את השיעור, יגיד יופי, מקצוע טוב, אני אקח ביד. רבנו חיים ויטל כמה פעמים ביקש מרבנו אריזל שיגלה לו את החוכמה של הסרטוט הכפות הידיים. ואריזל לא רוצה לגלות לו, הוא מספיק את חוכמת הקבלה.
יש כאלה לפי הפרצוף, לפי המצח יודעים
עליו. ואמר לו יום אחד מה עשה בחיים ויטל? הלך איזו אישה אחת אלמנה, נתן לה כסף, אמר לה, לכי לאריזל, בשעת שיעור, שאנחנו נמצאים שם במקום ש... ואני יושב לידו, ותגידי לו, רבנו, עשה טובה, היא מסכנה, ענייה, אלמנה, תרחם עליי. ותסתכל פה ביד שלי, תראה, מה המזל שלי, מה הייתי, שאני... ואני, הוא יסתכל לך ביד שלך, ואני אראה איך הוא מסתכל ככה, פה ופה, ואני אלמד קצת. אמר, בסדר, מה אכפת לה, קיבלה כסף? הלכה לרבנו אריזל. איך שמגיעה רבנו אריזל, רבנו אריזל אמר לה, רבי חיים אמר לך שתבואי אליי? רבי חיים, אמרתי לך כבר, אתה מספיק לך, חוכמת הקבלה, מה אתה רוצה ללמוד את זה? זה לא בשבילך. עכשיו תשמעי, אתה עמדי נייד שלך שם בסוף, שם בסוף, בסוף, שמה. ואני מכאן אגיד לך. שמח, אין לך מה להסתכל, מה ראיתי, מה לא ראיתי, היא שם ואני אומר לה הכל. זה רח נתש. אז אם רבי חיים ויתר עליו השלום לא ידע, עכשיו אף אחד לא יספר לכם סיפורים, תביא את היד, אני אראה, אני אראה, דברים בטלים. אבל יש, הדבר הזה חומס קיימת. אומר לו הקדוש ברוך הוא לדוד, עד מתי יהיה עוון זה תמון בידך? זה משהו דק, כי באמת אחרי הכל, זה לא בדיוק עבירה, דוד היה מסירות נפש, היה פיקוח נפש, שצריך לאכול. אם אלה זה גרמה שנגרם להם שהם לא עמדו ביצרם והתפתו ועשו, מה זה קשור אליהם, מה אני אעשה? נכון, זה אתה לא ממש עבירה, אבל זה משהו דרך כזה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, כדי לכפר את זה, תגיד לי מה אתה רוצה שתכפר לך? או שיחלה זרעו של דוד, או שימסר ביד אויב. אמר לפניו ריבונו של עולם, מוטב שהוא דוד יימסר ביד אויב ולא יחלה זרעו. הוא לא רוצה שהזרע שלו, הוא רוצה שהזרע שלו יישאר לעולם. אנחנו אומרים בתפילה, ונפשי כעפר לכל תהיה. פירוש הפשוט, מה כנפשי כעפר לכל תהיה? שנזכה את המתנים, לא להתגאות, לא להתרברב. אומר מרן החידה עליו השלום, היום אם האדם אומר על עצמו יתוש, זו מעלה, זו לא ענווה. למה? אומר הרי רבותינו האמוראים הקדושים עליהם השלום אמרו, הם ראשונים כמלאכים, אנחנו כבני אדם, ראשונים כבני אדם, אנחנו כחמורים, ולא כחמורו של פנחס בן יאיר או של רבי דוסא. אז הוא אומר, אז אנחנו, אם הם כחמורי, אז מה אנחנו? אומר, אם אתה יתוש, איזה מדרגה גבוהה אתה נמצא. מדרגה גבוהה. יום אחד, אז מה פה? זה נשיק עפר כל תהיה הפשט. אבל צוות קודמים שם ברכות, מה זה נשיק עפר לכל תהיה? שזרעי לא יחלה. כמו עפר. כמו עפר שהוא לא קלה, ככה גם כן, הזרע שלי לא יחלה לעולם. יום אחד נפק, זכור בזי. איזה מקום? אתה שטן וידמה לי כתוויה. בא השטן וידמה לו כמו צבי. פתק בה גירה. ולמה תהיה? משרה עדם תהיה לארץ פלישתים. אומרת הגמרא, הוא ראה איזה צבי, איזה יופי יש פה צבי. אז הוא רצה לצוד את הצבי הזה. שיהיה בהיכל המלך. צבעים איפה צריכים להיות? בהיכל המלך. אז זה לא הייתה חיה מוגנת. לוקח את זה ורואה חץ בצבי כדי ללכוד אותו. אבל הצבי, פיסס בקצת. דוד, גיבור, רץ אחרי הצבי ויורה עוד חץ. פספס אותו בכלשהו. הצבי רץ עוד טיפה. וככה מתנהל מרדף בין דוד לבין הצבי. דוד ממשיך עוד ועוד ועוד באותה צורה, עד הגמרא מספרת שהגיע לאיפה? הגיע לארץ פלישתים. כשראה אותו ישבי, אמר היינו היי דקטלה לגוליית. אמר רגע רגע רגע, זה לא זה שהרג את אח שלו גוליית? כפתה קמתה עוטווה ושדה תותה בשדיה. אז אומרת, לקח אותו, כיפל אותו, שם אותו על האדמה, ולקח את הקורה של בית הבד, ושם על דוד המלך עליו שלום. אומרת הגמרא, אוי ואבוי, רק קורה כזאת אדירה ענקית ששם אותו עליו, זה מיועד לכבוש גלגלים של טונות של זיתים. אוי ואבוי, דוד בן אדם, זה לא זיתים, לא חרצנים. מת הגמרא ומהשמיים מה עשו? נעשה לו נס, ודמה שמתחתיו התרככה, והוא נכנס, ירד פנימה, נכנס לבפנים. אומרת הגמרא, זה שאומר דוד המלך עליו השלום בשירתו בתהילים, וגם כאן בפרק הבא, תרחיב צעדי תחתי, ולא מעדו קרסולי. מה תרחיב צעדי תחתי? מקום שמתחתי, אהבת אותו, עמקת אותו שם, ואז הקרסוליים שלא מעדו, ברוך השם, שרתי בריא ושלם. אומרת הגמרא, אותו יום זה היה ערב שבת. אבישי בן צרויה היה רוחץ את ראשו בארבעה קדים של מים. שואל הרב בן ישחי, למה הגמרא מדייקת לספר לנו בדיוק באיזה יום זה היה? בשביל להגיד לנו שמצווה גוררת מצווה. הוא הלך לרחוץ בערב שבת. לכבוד שבת? מצווה גוררת מצווה, שעל ידי זה נגרם לו שהוא ילך ויציא דוד המלך. ומה הוא עשה? הוא רחץ בארבעה קדים של מים. למה? מה אכפתנו כמה קדים של מים זה היה? כי דוד המלך עליו השלום הוא הרי רגל רביעי במרכבה. נסביר בהמשך כבר מה זה רגל רביעי. הוא קשור וכל שלושת הרגליים הנוספות של מרכבה כולם קשורים בתוכו. הגמרא מספרת, פתאום הוא רואה שם בתוך קדים של המים האלה, רואה עוד שם כתמים של דם. אמר, רגע, 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 מה זה? יש אומרים שלא כתמים של דם, אלא רואה שבא יונה ומכה לפניו. טק, 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 מה זה? מה יונה עושה פה? אמר, כנסת ישראל נמשלה ליונה, שנאמר, כנפי יונה נחפה בכסף. אומרים חזל, למה? כי מה יונה כנפיה מגינות עליה? מה כנפיה מגינות עליה? יש אומרים שכוונה נלחמת בכנפיים שלה יותר מאשר במקור. ויש אומרים, כנפיה מגינות עליה, כל היונות, כל העופות כולם, כשהן בוחות, הן טסות בשתי הכנפיים. וכשהן מתעייפות, הן עוצרות, נופלות ככה. היונה גם כאשר היא מתעייפת, היא טסה בכנף אחת. ונחה בכנף השנייה, ושוב היא מתהפכת, רוצה שהכנפיים שלה מגינות עליה. אמר, זאת אומרת שעם ישראל נמצא בסכנה. מה קורה? מה עם ישראל? המצב הוא רגוע. המניג'אד לא הצליח להפעיל את הקור האטומי, אז מה הבעיה? כנראה הכוונה היא דוד מלך ישראל, הוא נמצא בצער. מיד כבש, רץ לבית שלו. ולא מצא אותו, לא מצא את דוד. אמר, רגע, לדוד יש פרדה, אבל כתוב, אין רוכבין על סוסו, ואין יושבין על כיסו של המלך, ולא משתמשים שרביתו של מלך. שעת סכנה כמו עכשיו, מה? הלך ושאל בבית המדרש. אמרו לו, בשעת הסכנה מותר. הלך, לקח את הפרדה של דוד המלך, רחב עליה, והלך וקפצה לו הדרך. שאל הרב בן ישחי עליו השלום, תגיד לי, מן הסתם הפרדה של דוד המלך היא ככה, את יודעת, קלת המרוץ. אבל מה, רק היא קלת המרוץ? וכי חסר לך אתה עוד סוסים טובים, סוסי מרוץ? תחשוב, רק על הזמן שאתה הולך לבית המדרש לשאול, שאנו חדשוה בחזרה, ואתה רץ כאן חזרה, לא חבל לזמן הזה, רוץ! מה אתה כל הסיפורים האלה? תפרוס את הסוס שלך ותרדוף ותרוץ. אומר רבי נשחי כך. אומר רבי נשחי, כדי לענות על זה אני אקדים מה שכתוב בזוהר הקדוש. אומר רבי נשחי, כתוב בזוהר הקדוש פרשת בלק דף רש א', רבי פנחס בן יאיר הלך פעם לחפש איפה רבי שמעון בר יוחאי. שאל את החברים איפה הוא נמצא, אמרו אנחנו לא יודעים איפה הוא נמצא. אמר להם, בוא נלך, יש לי את בעל הבית של הפסיעות, בעל הבית של הדרך, זה הבהמות של הבהמה שלי, הוא ידריך אותנו לשם, חמור שלי, הוא יודע לאיזה מקום צריך להוליך אותי. באמת ראו שחמור של פנחס בן יאיר לקח, בכל הדרך שהולכים באותה דרך, הלך פתאום צד אחר, הלך שם איזה 2 קילומטר, פתאום החמור התחיל לנעור 3 פעמים, ואז הבין רבי פנחס בן יאיר, כי עכשיו יגור למקום שיש שם רבי שמעון בר יוחאי. ירד רבי פנחס בן יאיר מהחמור ואמר לחברים, בואו נכין את עצמנו לקבל את פניו הגדולים של רבי שמעון. והנה רק שרבי שמעון בר יוחאי שמע את הגעייה של החמור, אמר לחברים, תלמידים שהיו איתו ביחד, בואו נקום ונלך. למה? שמעתי את הקול של החמור, של הסבא החסיד, מתעורר אלינו. כלומר, נמצא פה. קר בשמעון וקרמו חברים, ואז ראו את רבי פנחס בן יאיר וכו' וכו'. אומר הרב בן ישחי, יש לי פה שאלה. תגיד לי, אתה לא יודע איפה החמור, איפה, סליחה, אתה לא יודע איפה מקומו של רבי שמעון בר יוחאי. אתה הולך סומך על החמור? מה, החמור הוא ידע? מה זה החמור הזה? יש לו GPS? מקושר ברשת? מה בדיוק? אומר הרב ונשחי, תשמעו את המילים שלו. אומר, היה ברור לרבי פנחס בן יאיר שהחמור שלו יכיר מעצמו מקום שרבי שמעון חייך אותם. למה? והיינו כי כל דבר גשמי שהוא משמש את הדבר הקדוש, מוכרח שיקנה אותו הדבר הגשמי חלק קדושה שיש שורה עליו תמיד רוח קדושה. והוא אומר אחר כך עוד מקורות לדבר הזה, אני אדלג את זה. הוא ממשיך ואומר כך, ועוד הוכחות, סיעתות לדברים שלו. אומר אחר כך, לכן חמורו של רבי פנחס בן יאיר, כיוון שהיה מיוחד לו שהיה רוכב עליו תמיד כשהוא נוסע מקום למקום דרך המדבר, וודאי כשהיה רוכב עליו היה עושה ייחודים ועוסק בסודות התורה לעשות בירורים בהליכתו כשהוא הולך בדרך לברר ניצוצות הקדושה. ומה גם לדברי המקובלים שהיה חמור גלגול של ישמעאל, בנו של אברהם שעשה תשועה בחייו. והנה רבי פנחס בן יאיר קורא לחמור שלו אדון הפסיעות שלי. מה פירוש? כי זה השימוש שלו וזה המלאכה שלו. ולכן אותו רוח הקדושה ששורה עליו נותנת לו ידיעה והבנה לעשות את מלאכתו הגונה, שתהיה הליכתו פסיעתו לפועל טוב, כאילו הוא אדם שיודע לאיזה מקום הוא ראוי ללכת. זאת אומרת, ה-GPS זה לא המצאה חדשה, זה משהו שלקחו. אומר, אז היו גם כן, היה להם לוויין, הרי בקדושה למעלה רואים הכל, הכל פרוס, הכל פתוח, הכל נמצא, הכל ידוע, רק מה יש פה למטה? אז לוקחים מישהו שיהיה מקושר ל-GPS, מקושר ללוויין למעלה, החמור הזה הרי אתה צריך לנסוע. אתה צריך לנסוע. אז אם יש צדיקים, הם לא צריכים GPS. אומר הרב, לא, אבל זה תלוי. אומר הרב, רב פנחס, אומר הרב בן איש חי, הוא חייב רק את הרכב שלו הקבוע. אם רב פנחס בן יאיר לוקח לא רכב שלו קבוע, הוא לא יודע. אבל אותו חמור שלו שהוא משתמש בו כל הזמן, אז כל הזמן הוא כבר קנה לו קניין רוחני עליו, ואז הוא מקושר למעלה לוויין. זאת אומרת, זה ככה, שאלה צדיק, צריך GPS או לא, זה תלוי. אם זה המכונית שלך הקבועה, אומר רבי נשחה, היא פתורה מ-GPS. שמה, לבד המכונית נוסעת, לבד חופשי, אין לך עם זה בעיה. אבל אם המכונית שלך היא, זה לא קבוע, אז עכשיו אתה צריך GPS. והנה כאן, אחר שידע אבישי, שדוד המלך עליו השלום הוא אינו בירושלים, והוא עומד במקום סכנה, אם יבוא לחפש אחריו, הוא לא יודע לאיזה מקום ילך ולאיזה רוח יבנה, לצפון, לדרום, למערב או למזרח. לכך התחכם אבישי לרכב על הפרדה של דוד המלך עליו השלום, המיוחדת לו לרכב עליה תמיד, שברוחבו עליה דוד היה עוסק בייחודים בסודות התורה, כדי לעשות בירורים תוצאי הקדושה ונשמות המגולגלים בדומם כשהוא הולך עליהם, כשהוא רוכב על הפרדה, הוא מוכרח שורה עליה רוח קדושה כמו העניין של חמור של פנחס בן יאיר. ולכן כמו ששמח רבי פנחס בן יאיר על החמור שלו שיוך אותו למקום שישב בו רבי שמעון בר יוחאי, וכך היה, כך אבישי שמח על הפרדה של דוד המלך השלום שהיא תוליך אותו אותו מקום, וכן עשתה, והלכה מעצמה עצת ארש פלישתים ומהשמיים סיעות גם כן אותו, שהיא לא קפיצת הדרך, כי בסדר, היא תגיע, אבל שתגיע כך זמן, כדי שיגיע לאותו מקום תכף ויעשה הצלה של דוד המלך עליו השלום. דעת מה זה דבר שמשמש את הקדושה, מה זה כיסא של צדיק, מה זה כיסא, מה זה רכב של צדיק, דברים מופלאים הדברים האלה. הגמרא ממשיכה ואומרת כך, הגמרא אומרת, הוא מגיע לשם, באמצע הדרך הוא רואה את מי? את עורפה, אמא של ישבי הזה, שהייתה הורגת, זקנה הורגת בפלך, דאבת, נבלה, הורגת. כשראתה אותו, אוי, זה גם זה מהיהודים, כולם זה אומה של רשעים אותי. היא לקחה את אותו הפלך וזרקה אותו עליו, רשעית ארורה. היא זרקה עליו, זה היה גדול וכבד, מסוכן, רצה לכוון זה עליו כדי להרוג אותו. הגמרא מספרת, אבל הוא זז, ואיפה גמרנו? היא לא קלעה, היא לא קלעה. אז היא אמרה לו, בחורצ'יק נחמד, סלח לי, זה נפל לי, אתה יכול להביא לי את זה בבקשה? אמר לה, כן, בשמחה, למה לא? הוא לקח את זה והחזיר לה את זה בול על הראש שלה. חצה לה את הראש לשניים, הוא החזיר לה את זה בול באמצע. טוב, והמשיך בדרך שלו. כשהמשיך, הגמרא אומרת, הוא רואה פתאום את ישבי בנוב. והוא רואה שם את ישבי הזה, הוא רואה את אבישי, אמר, אוי אוי אוי, מה אני עושה עכשיו? עכשיו שתיים ביחד התגברו עליו. מה עשה? אותו אדם לקח את דוד, ישבי הזה, זרק את דוד למעלה, ושם את החרב למטה כדי שיפול עליה. ראה את זה אבישי, אמר שם קדוש, והשאיר את דוד בין שמיים לארץ, ישאר למעלה. והתחיל לנהל דו שיח עם דוד המלך. אמר לו לדוד, דוד, מה אתה עושה פה? אמר לו, קודם כל גמרא שואל שאלה, מה הבעיה, למה דוד המלך לא אמר שם קדוש? אומרת הגמרא, אין חבוש מוציא עצום בית האסורים, אתה לא יכול לעזור לך בשעה שצריך, צריך שחייל לעזור לך. אומרת הגמרא, דוד, מה אתה עושה פה? אומר לו, כשבחור אמר לי, מה אתה רוצה? ואני אמרתי לו שהוא מעדיף שהוא ימסה בידו, והנה זה קורה כרגע. אמר לו, שמע, שמע, תהפוך את התפילה שלך בחזרה. למה? אומרים העולם, עדיף שהנכד שלך יהיה עני עם קור שעבה, אבל אתה לא תצטער, כל אחד ידאג לחיים שלו. אמר לו, אם ככה, בוא תעזור לי, בוא תעזור לי ביחד. אומרת הגמרא, זה שכתוב, למדנו עכשיו, קראנו פסוק, ויעזור לו אבישי בן צרויה. אומרים חז"ל, מה זה ויעזור? במה עזר לו? עזר לו בתפילה. ושניהם צריכים להתפלל ביחד כדי להפוך את מה שהיה קודם לכן. ואז אמר אבישי שם, אבל הוא כבר הוריד אותו לצד, לא מתחת, החברות שם בצד. ואז ישבי הזה ואתה מתבלבל, ראה אותו ככה באוויר, ואלה מתפלפלים ביניהם. הגמרא אומרת, הוא ראה את זה, הוא נעצר בצד, הפסיק את המריבה. התחילו לברוח. כשברחו משם, לא יודע עליהם תפילה, התקבלה, לא התקבלה. אז, רק ככה, התחיל לרדוף אחריהם. הגמרא המשך שם אומרת, הגיעו לפה, הגיעו שם. ראו שהוא באדם זה לא נרגע. אמרו לו, לך, 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 לך תמצא את אמא שלו עורפה, האמא שלו בקבר. איך שאמרו לו את זה? קיבל שבץ. ככה, נחלש. ואז, הרגו את ישבי הזה. זה שכתוב כאן, פסוק אומרת הגמרא, אז נשבעו אנשי דוד לא למור, לא תצא עוד איתן למלחמה, ולא תחבא את נר ישראל. את זה אמרו לו בעקבות הסיפור הזה. היא עוד המלחמה בנוב עם פלשתים. ויח אל חנן בן יערה, אורגים בית הלחמי, את גוליית הגיטי, ועץ חניתו כמנור אורגים. לא כתוב ותהי אחריכן, כמו שכתוב, סייף, נדלקת פסוק. ויהי אחריכן ותהי עוד המלחמה בגוב עם פלשתים, אז היכה סיבחי החושתי את סף אשר בידי ערפה. אלה לידי ערפה, לידי עורפה, אלה כולם היה לה ארבעה ילדים, בזוהר הקדוש כתוב שהיו לה שישה ילדים, אבל ארבעה ילדים, כמו שראה המשך, נולדו לה בגת. עוד שני ילדים שנולדו לה מקומות אחרים. פה נראה למה היו ארבעה ולמה היו שישה. גם זה אחד מעבדיו של דוד שהרג אותו, עוד בנוסף גיבור גדול. ותהיה עוד מלחמה בגוב פלשתים, ויח אל חנן בן יערה אורגים בית הלחמי, את גוליית הגיטי ועץ חניתו כמנור אורגים. מי זה אל חנן בן יערה אורגים? אומרים חז"ל, הרי כתוב את גוליית הגיטי, גוליית אנחנו מכירים אותו, מי הרג את גוליית? מי הרג את גוליית? זה דוד. אז מה שכתוב כאן חנן בן יערה אורגים, אומרים חז"ל, חנן זה דוד. ומפני מה נקרא שמו אל חנן? שכשבחור חנן אותו. בן יערה אורגים, אומרים חז"ל שהיו משפחתו אורגים פרוכת למקדש, הנקרא יער, כמו שכתוב הפסוק, יער הלבנון. ומדוע בית המקדש נקרא בשם יער הלבנון? הגמרא מספרת ששלמה המלך הראשון כשבנה בית המקדש, הוא עשה שם עצים מזהב. עשה קרם, אבל כולו זהב. אפרסקים מזהב. ועזה נאמרה יפרח כלבנון פריו, והיא חזאי תודו. העצים האלה שעשויים מתכת, היו פרוחים, פרוחים בזמן הפריחה. גדלים עלים, גדלים פירות, וכאשר הייתה נושבת שם הרוח, אז היו כמו בשלכת, נופלים פירות, נופלים עלים, וכל אלה, מה היו לוקחים אותם הכהנים? זה מביא לאשתו, זה כמה ענבים, עושה מזה גורמט, עושה מזה שרשראות, וזה היה פורח וגדל, עצים שם גדלים עוד ועוד, יפרח כאן לבנו פירות. כפי שזה מתכת, איך זה ייתכן? זה היה נס של בית המקדש. לכן זה נקרא בשם יער הלבנון. ומשפחתו של דוד המלך עליו השלום, הם היו אורגים פרוחות לבית המקדש. ותהי עוד מלחמה בגת, ויהי איש מדון. מה כתוב? ויהי איש מדון או איש מדיין? איך כתוב? כתוב מדיין, וקוראים איש מדון, כבר נסביר. ואצבעות ידיו ואצבעות רגליו 6 ו-6, 24 מספר, וגם הוא יולד להרפה. וחרף את ישראל ויקהו יונתן בן שמעה אחי דוד. את ארבעת אלה יולדו להרפה בגת, ויפלו ביד דוד וביד עבדיו. אומרים חזל, הגיבור הגדול הזה, גם כן היה כמה אצבעות היו לו? 24. בידם היו לו 6, 6 בכל יד 6. והפסוק אומר, אצבעות ידיו, אצבעות רגליו 6 ו-6. תחשוב שאצבעות ידיו 6 ואצבעות רגליו 6, כאילו כל יד 3. לא ככה, זה הפוך. אצבעות ידיו, אצבעות רגליו, אצבעות לכל יד ויד 6, לכל רגל ורגל 6, סך הכל 24. וגם הוא יולד לערפה. גם הוא מחרף את ישראל, וגם זה הרג אותו. משפחתו של דוד, יונתן בן שמעה, הרג אותו. אומר הפסוק, את ארבעת אלה יולדו להרפה בגת, ויפלו ביד דוד וביד עבדיו. פה אני רוצה להקריא כאן כמה מילים מהספר באר משה. אומר, קודם כל אנחנו רואים כאן את הפסוק, ויהי איש מדון, אבל קוראים מדון, וכתוב מדיין. למה זה כך? מדיין לרמוז עליו שהוא בעצם היה הניגוד של דוד המלך. כל הפלישתים היו ניגוד של ישראל וניגודו של דוד. גוליית הוא הפוך מדוד. אנחנו זוכרים, דוד, מי האמא של מלכות? מי זאת אמא של הסבתא של דוד המלך עליו שלו? מי זאת? רות. מי זאת בעצם אחותה? מי היא? עורפה, נכון? עורפה היא קיבלה נשיקות והלכה. ומי דווקא בנעמי? מי זאתי? רות. אמר הקדוש ברוך הוא, יבואו בני הנשוקה ויפלו ביד בני הדבוקה. זאת שירות שדווקא בה. זה לעומת זה עשה אלוקים. כבר נראה כמה דברים מופלאים, איך שכל מה שהיה בקדושה מולה היה בתומה, ואיך תמיד הקדושה בסופו של דבר מנצחת. כתוב מדיין. כמה זה הגימטריה של המילה מדיין? מי יכול לחשב לי? מדיין. מם ויוד, כמה זה? מם ויוד? 50. ועוד נון? זה עוד 50. 100 ועוד דלת? זה 4. ביחד כמה זה? 100 ו? עוד פעם. מם ויוד? 50. זה 50. ונון? זה עוד 50. 50 עוד 50 זה 100. ועוד דלת? זה 4. 26 כפול 4, כמה זה יוצא? 104. איש מדיין. דוד המלך עליו השלום הוא הרגל הרביעי במרכבה, זה 26 כפול 4, 26 כפול 4, כנגד זה יש את האיש הזה. ואיש מדון קוראים, מה זה מדון? כל הזמן מדון, מריבות. שהוא כל התכלית של החיים שלו, מה הייתה? להתקוטט מול דוד המלך עליו השלום. מוסיף פה הרב עוד מספר קהילת יעקב, מדיין ראשי תיבות ניצוץ דוד מלך ישראל, זה ראשי תיבות מדיין, והוא איש מדון שבא לעשות הכל. כיוון שהוא היה שורש של הקליפה ושל הטומאה, לכן היה בו עניין של 6 אצבעות, כמו שעכשיו כבר בוא נרחיב ונסביר את העניין של 6. מגן של דוד המלך עליו השלום הוא מרובע? לא, מה הוא? משושה, נכון? יפה מאוד. למה מגן של דוד המלך עליו השלום היה משושה? עכשיו בואו ונלמד. דוד המלך עליו השלום, כל הסוד שלו זה ב-6. לעומתו, הסיטרא אחרא, גוליית וכל אלה, בני עורפה, הם כולם 6. מביא כאן בשמואל א' פרק י"ז. כתב האר"י ז"ל בספר הליקוטים. זוכרים שכתוב הפסוק גוליית היה גבוה שש אמות וזרת. שש אמות ועוד זרת. אומר האריזה, למה שש אמות ועוד זרת? הוא אומר, כתוב בבועז, כשבא אליו רות המואביה לשדה, וימוד שש שעורים וישת עליה. אומרים חז"ל, למה נתן לה שש שעורים? רמז לה שיצאו שישה ילדים, שכל אחד מהם יהיה מבורך בשש ברכות. ולמה זה עין שש ברכות? כבר נראה בהמשך. יש את הסוד הזה בשש. לעומתה עורפה שעזבה את כל התורה והמצוות והכל, אז היא בעצם לקחה את כל ששת הכוחות של הטומאה. כנגד שש הכוחות שבקדושה, זה לעומת זה עשה אלוקים, לעומתם קיבלה עורפה את כל השישה של הטומאה כולם. אז שש עמות בסדר, אבל למה וזרת? למה עוד תוספת של זרת? אומר רבנו האריזל, חז"ל אומרים, אדם שעושה מצוות, לוקח חלקו וחלק חברו בגן עדן. עושה עבירות, לוקח חלקו וחלק חברו בגיהינם. רות עזבה את הכל והלכה לקדושה. עורפה קיבלה גם את הכל הטומאה שיכולה מקסימום שלה להגיע, ועוד את החלק, את הסיגים ואת הפסולת שיש לרות בדרך הטבע, גם אותה היא לקחה. לכן שש אמות שלה, כל הטומאה בשלמותה, ועוד זרת, עוד הזרת מהצד של רות. ולקחה הצעה קשה שיותר לא ניתן לעורפה, כי הפכה עורף. ובמקום שהסעורים שבקדושה ניתן לה, לעורפה שש סעורים בסתרה דמסאבותה. חודעים, הוא נתן לה שש סעורים. אבל זאת קיבלה גם שש סעורים. סעורים זה מאכל אנשים ומאכל בהמות? מאכל בהמות. ולכן רות אחר כך הייתה, הגמרא אומרת, למה הייתה קוראים לה הרפה או קוראים לה עורפה? אומרת הגמרא שנעשתה כבהמה, פנים כנגד עורף. הרי שגוליית היה תכלית הניגוד של דוד, שדוד יוצא מהרות קדושה בלי שום סייגים, וגוליית יוצא מעורפה, שזה הכל בלי סייגים, לקח את הכל. ודוד כל מעשיו בשש. ולכן עכשיו אנחנו רואים כאן כתוב, אז לכן גובו של גוליית כמה היה? שש אמות. ועכשיו ראינו את אחיו השני גם כן. כמה אחיו השני, כמה היה לו אצבעות? שש ושש ושש ושש. כולם היו שם בשש. אומר הזוהר הקדוש, עורפה הפקירה את עצמה וכו', וילדה מזנות שישה בנים, וכולם נפלו ביד דוד ואנשיו. אומר הרב, מה שכתוב כאן, ארבעה ילדים, זה ארבעה שהם נולדו בגת. למה ארבעה נולדו בגת? שהם היו העיקר של הסיטרה אחרה, אבל בסך הכל בעצם כמה ילדים נולדו לה? בסך הכל נולדו לה שישה ילדים, ארבעה שהם היו העיקר, והשאר ככה. ומדוע בעצם נולדו לה ארבעה ילדים בגת שהם היו ארבעה הכי גיבורים? אומרים חז"ל גמרא מסכת סוטה בדף מ"ב, בגלל ארבעה דמעות שהורידה עורפה כשנפרדה מנעמי, עבור ארבעה דמעות נולדו לה ארבעה בנים גיבורים. ועכשיו אני רוצה לקרוא כמה מילים על דוד המלך, על הסוד של השש, שש שלו. בואו נראה את הסוד של השש. כשדוד הוא העלה את ארון ברית השם, אז כתוב שמה, ויזבחו שבעה פרשע, אומרים חז"ל, על כל שש, מסך סודר למד, ה' עמוד ב', על כל שש פסיעות, הוא זבח שור עומרי. למה? חז"ל, על כל שישה סדרים של שש פסיעות, אז הוא עשה שבעה פרשע אלים. אבל כל שש פסיעות, שור עומרי שומרי. למה? זה כנגד תורה שבעל פה. נמשיך הלאה. כתוב, ויחלק דוד לכל העם, לכל המון ישראל, למאיש ועד אישה, חלת לחם אחת ואשפר אחד, והשישה אחת. אומרים חז"ל, אשפר אחד משישה בפר, השישה אחד משישה באפה. כשעלו את ארון ברית השם פעם הראשונה, גם כי כתוב שם פסוקי, ניגנו בשישה מיני כלי זמר, כמו שכתוב, דוד יחוב ישראל שחק לפני השם בכל עצי בראשים, וכינורות, ומנבלים, ותופים, מנענעים, וצלצלים. שישה סוגים. גם כשעלו אחר כך מבית ארון הגיתי, גם כן, מוזכר שם גם כן, שישה. כמו שאמרנו, דוד ברך בשישה ברכות, כמו שכתוב, יודע נגן, וגיבור חי, ויש מלחמה, ונבון דבר, ויש תואר, והשם עמו. כל הדברים האלה כולם, זה בעצם שמה שקשור היה לדוד המלך אבשלום, שהיה כולה 666, ולכן דוד המלך אבשלום, כן, המגן שלו, זה עשוי בשש. זה לעומת זה עשה אלוקים, זה בא לומר לנו את כוחו של דוד המלך אבשלום. אני רוצה אבל בכל זאת לסיים את זה במשפט אחד. ראינו שהיא קיבלה עבור 4 דמעות, 4 ילדים גיבורים שדלו בגד חוץ משתי הנוספים, כי הם היו בכלל כל ילדים של כולם מצד התאומה. כאן אנחנו רואים דבר מאוד 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 מעניין. 4 דמעות היא קיבלה עבורם 4 ילדים. 4 דמעות, 4 ילדים. למרות שלכאורה הדמעות האלה זה דמעות שנופלות בדרך הטבע, חמותה אחרי הכל. הקימה בית יחד איתה, והיא עכשיו הולכת. דמעות לא באים בחינם. מביא כאן הרב באר משה, כיוצא בזה מצינו בעשיו. אומר עליו הזוהר הקדוש, כמה רעות עשו אותם הדמעות שבחה והוציא עשיו לפני אבא שלו כדי שיתבייך ממנו. למה? כי היה חשובה לו המילה של אבא שלו יותר מן הכל, לכן הוא החשיב את הברכות. וכל הגלות הוא בגלל הדמעות שלו. כמו שאומר שם הזוהר הקדוש, בשמות דף י' ב', הפורקן של ישראל, הגאולה של ישראל, לא תלוי אלא בבכי, כאשר השתלמו ויכלו, הבכי של הדמעות שבחר עשה לפני אבא שלו. ואותם דמעות שמורידים לישראל בגלות, כדי שיכלו אותם דמעות בבכי, שישראל יצאו מהגלות. המשיך הרב ואומר, ומלמד מזה גודל השכר המגיע לישראל עבור דמעותיהם ובכיותיהם לכבוד השם. כמו שאמרו בשוחר טוב על הכתוב, ותשכמו בדמעות שליש, ריבונו של עולם. בזכות 3 דמעות שהוריד עשיו, השלטת אותו מסוף העולם ועד סופו, ונתת לו שלווה בעולם הזה. כשתבוא לראות עלבוננו, וכשנשפוך נפשנו, על אחת כמה וכמה. הימים שמצאים ימי הרחיים והסליחות, זמן של תשובה. צריך לדעת כמה זה חשוב הדמעות שמתפעלים לפני הקדוש ברוך הוא. קירה השם כל בכי. זה אין פעיל הקשוח לדמעות, נראה מכאן מה זה? אין כמו הדמעות שמתפעלים לפני הקדוש ברוך הוא. שאני מקבל את התשובה שלהם ברצון, מקבל את תפילות שלהם ברצון, נזכה כולם לשנה טובה, לבריאות, לשלום, לשלווה, לאושר, לעושר, לשמחה, לבנים, תלמידי חכמים, יראי שמיים, מוצלחים ובואכים בכל מכל כל, שריבתם מעלה מעכו ישראל, כל גזרות קשות ורעות, אמן ואמן.